אני רוצה לפתוח בנקודה שסיימנו אתמול, ליישר קו ולסיים היום את הסוגיה ולהתקדם לסוגיה הבאה. אני מראש מזהיר שהגבלתי את זה ליום אחד בגלל שכולם דילגו על זה. כן, ולכן ניגע בקצרה כהשלמה ללימוד, אבל לא רציתי לצאת
לגמרי. זה לא קשור לברכות, אבל זה נושא כל כך יסודי וחשוב.
להבנתי כן קשור לברכות, ובזה אני רוצה בעיקר להתמקד. אז בואו, רק אני רוצה ליישר קו. כן, כבר הגענו אתמול, הייתי אומר לנקודה שבה בעצם עקבנו אחרי מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, איך לסכם את הסוגיה, איך לראות את המקום שאליו הסוגיה מוליכה אותנו. רבינו חננאל, שנראה לי בודד בין גדולי הראשונים, שימר את זה שעולם המושגים הבסיסי של המשנה נשאר גם בסיום הסוגיה. אולי עריף, בסדר גמור. אז הייתי אומר גדולי צפון אפריקה. אבל הוא בעצם מקיים את העולם המושגי של המשנה, שכל התורות שרב ראם דיבר הבוקר, הן כולן יוצאות מתוך העולם הרוחני הזה, שהן ממשיכות לדבר בשפת ברכת הפירות, מדברות בשפת ברכת המזון לפניה, ומתארות את ברכת שהכל כברכה שהיא על מה שהן גידולו מן הארץ. לכל ברכה יש מקור אחר, לכל ברכה יש מהות אחרת, העולם הרעיוני הזה, הרוחני הזה נשאר. אבל כפי שראינו, הרבה מאוד ראשונים, תוספות, רשב"א, אני רוצה את הסיכום לעשות דרך הרמב״ם, הם קראו את הסוגיה כי לוקחת אותנו בעצם מבחינה מושגית למחוז חדש. בעצם הסוגיה, הייתי אומר, אליבא אותם ראשונים, לא מצאה מקור לעולם המושגי של המשנה, אלא היא המשיגה מחדש את עולם המושגים של הפרק הזה. באמצעות החיפוש אחרי המקור, בעצם מה שהסוגיה טוענת הוא שאני מוליך אותנו מהעולם של ברכת הפירות לעולם של ברכות ההנאה. וזה מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד בולט כשמנגידים את הפתיחה של הפרק במשנה, כיצד מברכים על הפירות, ללשונו של הרמב״ם בהלכות ברכות, שהוא בא להציג בפנינו לראשונה לעולם של ברכות לפני אכילה. המילה פירות מן דחר שמי, הוא ממיר אותה במילה אחרת לגמרי. בדברי סופרים לברך על כל מאכל, המילה פירות מומרת במילה מאכל, והוא דואג להכניס כמעין מילה מנחה, ואחר כך יהנה ממנו. המילה הזאת ליהנות וליהנות וליהנות, היא חוזרת לאורך כל ההלכה, שתי ההלכות הבאות ברמב״ם. ואז שהוא בפרק בהלכה ד' סליחה, שהוא בא לסכם את עולם הברכות, זה אומר, נמצאו כל הברכות כולן, שלושה מינים, והוא נותן עכשיו כותרת חדשה לגמרי לברכות לפני אוכל. ברכות ההניה, ברכות המצוות וברכות הודעה. ובלשון אחרת, הרמב"ם הסיכום שלו של הסוגיה הוא שהסוגיה התחילה בחיפוש מקור למה שיש בפרק, ובסופו של דבר היא מגיעה למחוז שמסכם אחרת או ממשיג אחרת את כל מה שהפרק הזה אומר. הפרק הזה מדבר על ברכות לפני אכילה ששמם ברכות ההניה. אנחנו נגלה את ברכת הפירות ברמב"ם ממש מאוחר או עמוק לתוך הלכות ברכות, כשהרמב"ם בפרק ח' יתחיל לתאר נוסחי ברכות, הוא יספר שעל פירות העץ וברכים כך. אבל מבחינת הודעתית, בוא נגיד כל התורות שהרב ראם דיבר עליהן, שאני גם דיברתי איתכם עליה, הם כולם לכאורה לא קיימות במי שאומר אני ברך לפני אכילה וזה נקרא ברכות ההניה. שאני חושב שוודאי היה ראוי לשאול מה עומד מאחורי השינוי התודעתי הזה, מה עומד בבסיסו, מה משמעותו, מה הוא קורא לנו כמברכי ברכות לגבי התודעה שלנו כשאנחנו מברכים. וכאן אני אשמח לשמוע מכם הצעות. מה שאני מציע לפני שלחשוב למה או מה דחף את זה, זה לשים לב שזה חלק ממהלך רחב יותר שבא לידי ביטוי בפרק גם בעוד הקשרים, מה שאולי באמת מלמד שלא מדובר בסוגיה אחת שהסתבכה באיזה מקור, אלא באמת מדובר בשינוי תודעתי מאוד מאוד מובהק. ואני רוצה לקחת לעולם שבו כל אחריה, ששם בעצם מתרחש מהלך מאוד מאוד דומה. הייתי אומר שהמעבר שם יותר דרמטי מאשר פה. כי אני רוצה להזכיר את המשנה בסוף הפרק, משנה ח', מברכים ברכה אחרונה אחרי תאנים, ענבים ורימונים. מה עם כל השאר? היה לי פה ויכוח עם רוני על זה, אבל אני עדיין חושב שפשוטה של משנה, אין ברכה לאחריה על דברים אחרים. אני אתקבל משהו לא שיבת המינים. בתוספתא ראינו אז ביחד שמפורש בתוספתא שמברכים אחרי כל שיבת המינים, אחרי חמש מיני דגן ברכה לאחריה, ואחרי כל השאר מה מברכים לפי חכמים? כתוב ולא כלום, אין ברכה לאחריה. גם הסברנו אז את אני חושב הבסיס הפשוט לזהו, כי ברכה לאחריה היא כלשון המקרא על הארץ הטובה אשר נתן לך, ולכן הברכה מוגבלת לאחריה על דברים שהם מייצגי הארץ באופן מובהק. מה הם מייצגי הארץ באופן מובהק? מה שכתוב בדברים ח' שהם שיבת המינים, כבר אפשר לראות שיש דמיון, וכבר אתם הערתם לי אז בצדק, עדיין זה עם חוסר סימטריה לברכה לפניה, כי ברכה לפניה כשהיא מטפלת בברכת הפירות, סליחה, בפרי העץ פרי אדמה, גם היא ברכה שמדגישה דברים שגדלים מן הארץ, ואף על פי כן היא לא מייחדת את שיבת המינים. אבל גם ברכה לאחריה, בוא נלך למר שאין גידולו מן הארץ, שהוא כאילו הילד החורג בברכה לפניה, ומישהו לא גידולו מן הארץ, אז הוא שהכל, מרגישים כמה הוא עלוב ומסכן, כן? ועולם המושגי של ברכת הפירות, הוא לפחות קיבל ברכה בברכה לפניה, שהכל, אבל בברכה לאחריה, בפשוטה של ברייתא ודאי בתוספתא, וגם במשנה נראה ככה, כי באמת לא ברכו אחריהם, כי התודעה הייתה שאתה לא מברך על אוכל, של מה אתה מברך? על הארץ. עכשיו עקבנו אחרי המהלך, כבר עקבנו, ציינתי בפניכם שזה קורה, והקראתי תחילת הגמרא שמצביע על זה, זה בדף במדלת עמוד ב', שם הגמרא מתעדת איך באופן הדרגתי מתחילים לאט לאט לברך ברכה לאחריה, גם על דברים שלא משיבת המינים. ושם המדהים הוא שהמהלך לא הולך לפי הסדר שברכה לפניה, הוא הולך בסדר כמעט הפוך, בתגבולת הפוכה. אמר רבי יצחק בר אבדימי משום רבינו, על הבא, אבל רבינו זה רבי, ועל המיני קופרה שזה בשר וביצים, מי שהוא הילד המסכן של ברכה לפניה, הוא דבר שאין גידולו מן הארץ, שם התחיל המהלך של ברכה לאחריה, שהוא כבר, למרות שהוא לא גדל מן הארץ, מברך שהכל בסוף בורא נפשות רבות, אבל יער קלה, על ירק אולי יברך אחרי הברכה האחרונה. כלומר, זה לא שהלכו לברכה לפניה וישבו, אבל כל היה ברור לרבי, שמי שאוכל בשר וביצים, שהם דברים שהם, מבחינת תזונה, יש להם גם תאווה, אבל גם אורחים שהוא, אני לא רוצה להגיד שהם ראו בו מקור הכרחי לאכילה, כי מה שאני קורא באותה תקופה לא חשבו כך, אבל הוא שמים אותו על שולחן כמאכל טוב, הוא ראוי לברכה לאחריה. דבר אחד ברור, שרבי לחלוטין התנתק מהרצון לחפש ברכה על הארץ. הוא לא בא ואמר כל מה שגדל מן הארץ חייב ברכה, על ירקות הוא לא ברך, גמרא בהמשך תתעד איך גם ברכו על ירקות, אלא באמת יש פה שינוי תודעתי מובהק. שמה הוא אומר? אני מעביר את מרכז התודעה של ההודעה בברכה לאחריה מהודעה לארץ להודעה על האוכל, על הסובה שלי, על התזונה, על זה אני מעביר את מרכז התודעה. כשאני לוקח את זה ושם אותו מול הסוגיה שלנו, אני חושב שאפשר לחוש שינוי דומה מאוד, שהמעבר מברכת הפירות לברכות ההניה על מאכלים הוא מאוד מאוד דומה למהלך הזה בסוף הפרק, שהוא בא ואומר, מרכז התודעה עובר מהפירות, מהארץ עובר בכלל לאוכל. והייתי אומר שמבחינת תודעתית הוא מעביר את מרכז התודעה מהתבוננות בארץ להתבוננות בהנאות שלי. מעבר כאילו שאני מסתכל על עצמי, מה אני אכלתי, מה לי היה, או אם תרשו לי להציע טרנספורמציה בלשון הגמרא כאן, מעבר מהארץ לאסור לאדם שיהנה מן העולם הזה. תרשו לי להגיד, נגיד זה באשכנוזי, בסדר? עברו מהארץ לעולם הזה. מדברים על העולם, אני נהנה מהעולם, מהטבע, מהבריאה, אבל מפסיקים באמת, כמו השפה היא חודלת להיות שפה של ארץ, מדברים אותה פחות. בתנאים נראה ברור שזו הייתה השפה, והשפה הזאת היא משחקת, או הייתי אומר אחרת, היא עוברת שינוי תודעתי, טרנספורמציה, גם בברכה לפניה וגם לאחריה, בשניהם יוצרים מעבר שמעביר אותי מהארץ להנאה שלי מהעולם הזה.
אבל הארץ זה נעומת חול או הארץ נעומת היצים?
מה אתה חושב? אתה רומז פה למשהו מאוד חשוב, שלולי איזה שווי את הגמרא בדף במדלת, מיד הייתי זורק את זה פה. אבל שדף במדלת קצת מקלקל את זה.
אם המצוות להיות בארץ זה לעומת חוץ לארץ,
לעומת
זאת הארץ של הפירות וזה, זה לעומת הפרות, לעומת כאילו הבשר.
למה?
לא, אני חושב שכשאמרת הארץ, אני לפחות חשבתי ככיוון, ואני עדיין רוצה לדבוק בו. כמובן יש לזה השלכות אדירות, מה שאתה רומז או מה שנבדוק עכשיו, זה השאלה של איפה אנחנו בתור דרי הארץ, וגם עם תודעה של ארץ ישראל, לא רק שאנחנו פיזית נמצאים פה, אלא אנחנו חיים בתודעה שיש משמעות לגורים בארץ, לא רק שיופי שאני נמצא פה. ובעצם החלטתי שאתה רומז, שזה מעבר באמת מהארץ לחוץ לארץ, או... כלומר, זה מעבר מחכמים שמדגישים לעצמם את הארץ, הדברת בצדק, הכל המערכות בארץ, כמכוננים של, של תודעה שלמה, ומאוד קל היה להגיד, בעי שתמיד זה קל מדי הדברים האלה, הנה, אבל הבבלי שאין לו מצוות להיות בארץ, זה לא כך פשוט שאין לו מצוות להיות בארץ, רק שתדעו. מי שמתעניין בנושא, יש איזה תוספות ענק בחולין, ויש איזה, פשוט זה סתירה בין גמרות. האם הפרישו תרומות, תרומות ומעשות בחוץ לארץ, מבבל, בזמן הגמרה. ומי שלאחרונה כתב על זה משהו ענק במהדורה החדשה של המשניות שמוציאה משפחת ספראי, ראיתם את זה? משנת ארץ ישראל. אז בקרח הראשון שהם הוציאו על שביעית, אז שם יש מאמר גדול, נספח גדול מאוד על האם בבבל בזמן החז"ל קיימו מצוות להיות בארץ. כנראה שקיימו חלק, לא יודע את כולם. והמעניין הוא שאורלה אומרת המשנה בקידושין שהיא נוהגת גם בחוץ לארץ. עורלה, רווי, קודש הילולים, חוץ לארץ, ברכה, לא יודע, זה כדאי לשקול את זה. אבל לא, זה היה נורא קל להגיד שהבבלי באמת מתנתק מהארץ, ועוד הוא מתנתק מהארץ, אז הפירות מאבדות משמעותם, אני אגיד את זה בצורה, אני מקווה, מאוד מכבדת והוגנת. כל התורות הרוחניות ששמעתם פה בשבועיים האחרונים, ברוב בתי המדרש לא מדברים אותם. יצא על הבימה עכשיו יש ספר שהוציא רם בישיבת מעלה אדומים, שהוא כתב למדנות על כל מסכת ברכות. כך חברותא שלי איזה שנתיים שלוש, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן למדנו ברבת, חרשנו איזה 50 דף ביחד, הבחור באמת למדן גדול. תראו שפרק יצא לברכים אצלו, אין לו גן עדן ולא עורלה, כלום, הוא פשוט הולך עם הסוגיות. כלומר, זה מאוד חשים שבתודעה ודאי של הראשונים, לא יודע בגמרא, כי אני רוצה עכשיו בגמרא עדיין כמו ערך, אבל זה יוצא, זה יוצא מהתודעה, אני לא חושב על ארץ ועל בריאה, אני חושב על מה זה ונהנה. זה היה מאוד אולי טוב לומר את זה. העניין הוא שאם זה נכון לקשר את זה לסוף הפרק, ובסוף הפרק מי מוביל, על מי מעידים את המהלך שהוא מתחיל לברך ברכה לאחרי על בשר?
זה מאוד מתבקש היסטורית, אבל
נראה את זה על רבי. עכשיו רבי הוא בארץ. טוב, אז מה אפשר להגיד? אבל אפשר לחיות בארץ ולהיות עם התודעה הזאת. העובדה שככה חיים היום הרבה יהודים בארץ בלי התודעות אלו, כן? אבל זה לא סופר.
הוא הוסיף על השמצה של הארץ.
זה נכון, אבל ברגע, הייתי אומר, אבל ברגע שמתחיל מישהו לברך עוד יותר, שהעידות היא שהוא מברך אותה על בשר ולא על ירקות, אז הוא כאילו עדיין יודע שלא על כל אוכל מברכים. כלומר, הוא באמת לא הגיע למקום שמברכים... על אוכל, כלומר, אתה ודאי צודק, משתמר בתודעה שלו איזושהי ההבנה שיש קישור כנראה לארץ, אבל עדיין הוא סודק את זה. כי הוא כאילו, אנחנו כבר שואלים פה שבועיים, למה אין ברכה על בשר? לפחות דבר אחד ברור, כשרבי סדק את המסגרת הקדומה, התנאית, היסודית, ואמר, אני אתן למישהו ברכה לאחריה שהוא לא בפי הכללים, הוא עושה את זה לבשר. כי היה לו ברור שבשר צריך ברכה. היה ברור לו, כן? ממש היה ברור לו. עכשיו אני הזכרתי לכם כבר שבירושלמי איך כתוב הסיפור שרבי ברך ברכת המינים ומתן לו ברכה מיוחדת לבשר לפני כן. במובן הזה אולי מה שפה כל הזמן שואלים פה איפה ברכת הבשר, אם רבי הייתה ברכה מיוחדת לבשר, זוכרים מה הייתה? בורא מיני נפשות. אז אני חושב שאולי הדבר שהייתי ככה אומר, אם רוצים לומר שזה על רקע עד כמה אתה מודע לארץ או לא, זה לא עניין גיאוגרפי רק. כלומר, אני אומר בכנות, אתה יכול לחיות בחוץ לארץ ולהיות הרב קוק שהוא בשוויץ וחולם, ואתה יכול לחיות בארץ ולא לשים לב, זה לא בכך עניין גיאוגרפי. ובכל זאת אני חושב שטוב לשים את הרור הזרה, זה קל מדי להפוך את הכל לארץ ישראל חוץ לארץ. דבר אחד נראה לי אבל מאוד ברור, שהמהלכים האלה מהלכי עומק בפרק. זה לא, אני רוצה להגיד, זה לא תאונה או שיש פה טעות, לא, זה מהלך עומק שכאילו באמת נותן פחות משקל לכל השבועות הראשונים של הלימוד פה. פחות מכיר בזה. חושב שהדבר המרכזי אולי שצריך לדבר זה מאכלים, לדבר על הנאות, פחות לדבר על הארץ יותר בעולם הזה. וכאן כמובן השאלה שנכון שנשאל את עצמנו, אני חושב שמזמן החיו כאן בית המדרש את הכיוון, או שהחזרה שלנו לארץ היא כוללת כמו חזרת תודעתי. אני לפחות חש, מצד אחד אני רוצה להיות חוליה בשרשרת של המסורת, ולא... אני לא טענה, אני חי היום, אני לא טענה. מצד שני, יש משהו עמוק בתורות לתנאים, שאנחנו כן, אני חושב שנכון לחזור אליהם, להתחבר, אנחנו נמצאים במציאות רוחנית, שלא היו לדורות שלפנינו, וכן אני לפחות מחפש איזה משהו שידע למצוא את האיזון, את השילוב ביניהם. כן, רצית לשאול, נכון, אז אני נראה לי שאתה רוצה להעיר.
זה קשר לשאלות על ארץ, מה זה ארץ ישראל? אני רואה נגיד אנשים חושבים חרדים שמתעלים, אתה מרגיש שגם זה כאילו תמיד עוד עם הבגדים השחורים וכל הזה בתוך הטבע, והם כאילו הם לא עושים את הטבע כארץ ישראל, כמשהו שהוא איך שהוא מתיישר למה, יש פה משהו של העולם הזה, כאילו באים קצת ליהנות מהעולם הזה, כמו שאתה נהנה מאוכל, כל אוכל שהוא, כל מאכל, כן, לא אין איזושהי ייחודיות לארץ, לעץ.
כתוב, הטרנספורמציה בסוגיה היא ממש עדינה, ממש. כי איזה פסוק מביאים? את הפסוק של השם הארץ הוא מלואה. עכשיו פה אפשר לראות ממש באופן שבו הסוגיה הביאה את הפסוק, את הטרנספורמציה לתודעה. מצד אחד הארץ יכול להתפרש בכל המסגרות כאן. מה שנועם שם, לארץ ישראל, אבל המלואה, המלואה בצורה ברורה, על מה הוא מדבר?
העולם.
זה ברור בפסוק שם, התגבולת שהארץ שם היא לא ארץ ישראל, השם הארץ הוא מלואה, תבל ויוש ויבה. זה ברור שהארץ שם היא מדברת על כדור הארץ, כולו של הקדוש ברוך הוא, כן? תבל ויוש ויבה. ואפשר לחוש, אני אומר, אבל להביא את זה פה, אני לא יודע אם זה מכוון, אני לא הרב צורי אלווינר שיכול להגיד, זה היה בכוונה. אבל זה פשוט מדהים, כי כשאתה קורא משניות שלמות שמדברות כל הזמן על הפירות ופרי העץ, פרי הארץ, כן? על פירות הארץ, וכל העבודה שעשינו בפסוקים שלקחו אותנו כל הזמן ארץ ישראל, ואז אתה קורא את הגמרא שאומרת לך, כן, אתם יודעים מה זה הארץ, הלכתם לפסוקים הלא נכונים, כן? כלומר, אתה... אפילו מזמור קוף ד' שהלכנו אליו מהמשניות, הוא מדבר על ארץ ישראל בצורה מובהקת, כי הוא מתאר שם את הגשמים.
זה מתבקש היסטורית, אבל זה מתבקש היסטורית. כלומר, כי צריך לזכור שהתלמוד נכתב בבבל אחרי הגלות, וצריך להשאיר איזה מבנה של יהדות שתישאר עדיין רלוונטית במקום של קדושה, שהיא אמנם לא הקדושה האידילית שאנחנו מדברים עליה, או מתבקשת אוטומטית מהפסוקים, ושארץ ישראל זה לא, זה, זה, זה אמנם הגן עדן העליון וכאלה, אבל אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו צריכים עדיין שיהיה לנו איזה מודל כלשהו. אז חז"ל באים ואומרים, ככה אני מבין את זה, כמו עם הרבה מאוד דברים.
אתה ממש חש את זה בסוגיה, כבר אני אגמור את השאלות קצת. כאילו מה כל כך חשוב לי כל הזמן לדבר על ברכת הפירות מול הברכה של המתיר? אז הייתי אומר בשפה שפותח כאן עכשיו, השאלה היא האם בעולם הברכות שלך אתה מנחיח את הארץ, הכל המשתמע, או שאתה חי בתודעה, אתה שם בברכה, אולי את עצמך, או אתה חושב בתודעה של העולם שהוא מלא הנאות. זה באמת, יש פה ממש שאלה תודעתית, אני חושב, מאוד מובהקת. זה תודעות רוחניות שונות לחלוטין. אם אני נטוע במקום, אם אני שם לב לבריאה, איך שהיא יוצאת, מה שתיארת בטיולים, כן? ואם אני... אני אומר, יש פה אלה מה זה, שבפעמים גם אוהבים להביא אותו בצליל שהוא... יש פה צליל גם.
נגטיבי,
סליל. שלילי, נגטיבי. אני יכול להגיד שכשאני קורא את הגמרא הזאת, והגמרא אומרת, אסור אדם שאינם אלא מזה ולא ברכה, אז אני גם שומע בזה צליל מאוד ברור מזה, אבל אם ברכה...
קצת שכן.
תהנה לעולם הזה, כן? כאילו, הגמרא הזאת היא גמרא שבאופן מובהק היא קוראת ליהנות, היא רק קוראת ליהנות בצורה הנכונה. כלומר, מה זה הצורה הנכונה ליהנות? אם אתה יודע לומר לעצמך, מי ברא את זה?
וזה רק הפער, מי שלא נהנה מעולם חטא. הוא אומר
שהנותי
חוטא, כי הוא לא
נהנה
מעולם.
נכון. טוב, אני אומר לכם בכנות, אני לא מספיק שמתי לב עד השיעור לכל העניין הזה של עולם הזה מול הארץ. ושווה לבדוק את הביטוי עולם הזה ב... כי אני חושב שהרבה פעמים עולם הזה בספרות חז"ל יהיה מול עולם הבא. פה אני לא בטוח שזה יגיד עולם הבא. עולם הזה הוא דרך להגיד, אני חושב שהוא מול ארץ ישראל, הוא דרך להגיד היקום. העולם הביולוגי, העולם שאנחנו חיים בתוכו, זה יכול להיות בכל מקום, כן? בכל מקרה, הסוגיה אומרת כאן שמה הייתה כתה שלך אצל חכם. פה אני רוצה להפנות את תשומת הלב לקטע מאוד יפה ברבנו יונה, שדומני שהוא מקיים את הקו של ערך ועמיחי, עריף, בסדר? וזה הצורך ללמוד אצל חכם. שמול בקצרה, ככה, בחצי משפט דיברנו על זה, בעצם יש פה קריאה שצריך לעשות התבוננות. כלומר, אם אדם רוצה באמת לחיות חיים גשמיים שהוא יודע לקדש אותם, הוא צריך לעבוד על זה, זה לא בא מאליו. צריך ללמוד את זה מראש. זה דורש עבודת הכנה. כאן בא רבנו יונה ואומר דבר מאוד יפה, זה חפי עמוד א' בריף. הפירוש הזה מיוחס לתלמידים של רבנו יונה שסיכמו תורות שלו, לכן זה נקרא תלמידי רבנו יונה. וכאן הוא אומר את הדבר הזה, מה כל כך מסובך ללמוד איך לברך? והרקע הזה הוא אומר את הדבר הבא. והוא הדין שאפילו אם שאם לא ידע אלא ברכת שהכל יצא בה מידי מעילה דתנן, ועל כולם אמר שהכל יצא, אלא שצריך ללמוד כדי שיברך הברכה הראויה לכל דבר ודבר. אני שומע פה צליל דומה מאוד לרח. אם אתה רוצה לפתור את בעיית המעילה שהעולם גורש בו פה, שהכל פותר את זה. לעומת זאת, אם אתה רוצה לברך ברכה לא רק שתתיר לך, מתיר, אתה רוצה לברך ברכה שיש בה ממד של ברכת הפירות על כל המשתמע, מה שהוא מכנה לברך ברכה ראויה, זה באמת דורש לימוד. כי אתם תראו מהלך הזמן קיץ, זה לא כך פשוט מה מברכים על כל דבר, כי השאלות שמתעוררות הן מאוד גדולות, ויש פה עוד פעם הדגשה מאוד חדה שהכל הוא פותר את הבעיה של המתיר. כלומר, הייתי אומר ככה, מי שמעמיד כיעד רוחני או אוהב למעזר וליהנות, הוא גם הרוחניות שלו היא יכולה להיות יותר נמוכה. תגיד אמירה כללית, קדוש ברוך הוא שהוא עשה את הכל, וזה מספיק. כן? וכאן הגמרא ממשיכה, רבי לוי, רם הכתיב לה' ארץ ומלואה, הכתיב לה' שמיים ושמיים לאדם ואדם, לקחת כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. אני יכול להתאפק ולספר לכם, פעם שמעתי עם סבא שלי, היו באים אליו כל שנה מעידה חרדית בירושלים, והוא היה, לא נותן להם כסף. עכשיו, כשרב שמור נותן כסף, תבין, זה לא רק הכסף שנותן, אלא מה זה? זה הסקומש, גם אחרים נותנים. אתה אומר, הרב סולובייצ'יק נתן, גם הוא נותן. אני סיפרתי לכם פעם, שאחי סיפר לי, הרב משה סיפר לי, שהיה בבוסטון ביום כיפור, בתפשין למתת, אני חושב, הוא היה שם. אז הרב סולובייצ'יק עלה לתורה, הוא היה לוי. והוא תרם בעבור שנודע, והוא נתן 500 דולר. אז אחריו, מה נתנו כל העולים לתורה? גם 500. אז אחרי התפילה הוא אמר לאח שלי, אם הייתי חושב על זה, הייתי תורם 1,000. אז הוא היה נותן לעדה החרדית כסף. וכמובן זה היה מעבר לסכום, והוא סיפר לי שב-69 הגיע אליו הרב שיינברגר, שהיה המשולך לעדה החרדית, והוא אמר לו שבירושלים יש משבר רוחני בעקבות לחיטת האדם על הירח, כי הם מרגישים שזה מרד במלכות שמיים, זה פריצה של הגבול של השמיים, שמיים להשם. ככה הוא סיפר. והסבא אמר לי בצחוק שהוא ענה לו, הוא אמר כאילו, זה היה הבנה מוחלטת של מה זה ארץ ומה זה שמיים. הוא אמר, השמיים זה לא השמיים הפיזיים אתם אומרים מטוס, אלא השמיים הכוונה מבחינה מטאפיזית העולמות העליונים, אבל גם החלל, ואנחנו כולנו חייבים את הודעה אחרי המהפכה של ניוטון שחוקי הטבע הם חלים בשווה על כדור הארץ ועל החלל. ומקדם הרי לא חשבו כך, חשבו שהכוכבים יש להם נשמה ושהם לא כפופים לחוקי הטבע. הוא אמר, ברור הייתי אומר, הצו האלוקי לבני אדם הוא בתוך העולם הפיזי הוא בלי גבולות. כלומר, בני אדם נקראים להמריא לשמיים, הכי גבוה שאפשר. הכי גבוה שאפשר. זה חלק מקיום, פרו ובלו תארת וחיפשוע. וכל משקרת איש אמונה בודד שומע שם ברקע את מרוץ החלל ואת הראייה בעין יפה של פיתוח הטכנולוגיה עד קצה גבול היכולת האנושית. זה ודאי הוא האמין לדבר הזה. רק מה? לזכור תמיד לאחר ברכה. כן? כלומר, את הארץ, הארץ שכוללת גם את החלל, הוא אחרי ברכה. כן? וכאן רבי חנינא ממשיך, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שמה גוזל אבי ואמו. וכאן הדברים שהרבה בני הספיקו, צריך קצת לסכם אותם. רבני דיבר על זה מאוד יפה בשיעור הכללי, שמה רשי אומר כאן? גוזל הקדוש ברוך הוא את ברכתו. כן, כשאמר עכשיו תמיד על רשי, לכאורה מה צריך להגיד הרי כל מה שנאמר קודם? שהוא לא גזל את הברכה, הוא גזל את הפרי. וכשממשיכים ברשי, כנסת ישראל, איך הוא גוזל את כנסת ישראל? אז מה רשי אומר? כשחטו הפירות, הפירות לוקים. כן, וכאן התורה שהרבני הציע, הוא לא הזכיר את זה בשיעור, אבל זה נמצא ברמב"ן על התורה בפרשת שבוע האחרונה שלנו. אני אקריא לכם את הרמב"ן בקצרה. הרמב"ן אומר על זה ויקרא פרק ח' פסוק ג', אומר הרמב"ן כך: למען תמת מקדשי, לשון רש"י, זה בפרשה של המולך, את כנסת ישראל שהיא מקודשת לי. כנסת ישראל מדומה בלשון רש"י למקדש של הקדוש ברוך הוא בעולם. כבר רמזתי זה לאל, איך תתאמה כנסת ישראל שהיא מקודשת לשמוע הגדול באיש אחד אשר יחטא. אז הוא ממשיך, כבר רמזו זה במדרשם שאמרו במסכת ברכות תפלמדי, כל הנהם אל העולם הזה בלא ברכה, כאילו גזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שנאמר גוזל אבי ואימו, אין אבי ואלה הקדוש ברוך הוא ואין אמו אל כנסת ישראל, חברו לאיש משחית. כי מספיר הרמב"ן, החפץ והיצירה שיברכו עליה לשמוע גדול, משם יהיה קיום העולם. ואם לאו יתעלה בשמו הגדול, הוא מסתלק את השכינה מישראל, וכל שכן כשיקריב הפרי למולך, שהוא מתעב את גאון יעקב ומשכנו. גם פה הרמב"ן מפרש כמו רש"י, שהחפץ והיצירה שיברכו עליה לשמו הגדול. הלשון הרמב"ני, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נברך, כדי שהוא בעקבות הברכה הזאת, מה יעשה? תחזרו לדברים שדיברנו עליהם בשבועיים הראשונים. שמה הוא יעשה? הוא יברך. הרבה נסביר בשיעור הכללי, דעתי דברים של טעם, שאתה גוזל את כנסת ישראל, כי הברכה שהיא מכירה בקדוש ברוך הוא כבורא, ממנה הקדוש ברוך הוא, דיברנו על הדביות של הברכות, מקרין את זה שהוא נותן עוד ועוד ועוד. ולכן אם אתה לא מברך, אז הוא נותן פחות. כלומר, כי יכול להיות שזה מעיין של ברכה שמופעל על ידי הברכה. ולכן מי שלא מברך הוא גוזל את הברכה, ובעקבות זאת הוא פוגע גם בכנסת ישראל, כי השכינה ששורה או הברכה שיוצאת מהגילוי של האור האלוקי בעולם היא פוחתת. זה אותו קו שרש"י והרמב"ן הם מציגים פה, כשמבחינה מהותית אני אחבר את זה לקטע שהבאתי בירושלים זמן אוירבך והלומדס, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר. האם הדין הוא שאסור ללמוד בעולם הזה ולא ברכה ועכשיו תברך? אולי צריך להתבטא קצת אחרת. יש חובה לברך, והיות ויש חובה לברך, לכן אסור לאכול עד שלא מברך. מה שנראה באופן מאוד ברור בלשון של רש"י והרמב"ן כאן, שהם יותר רוחזים בקו שזה מתחיל בחובה לברך. אתה צריך לברך, אדם צריך לחיות בתודעה שהוא מברך את אלוקים, ואסרו עליך לאכול עד שלא מנכיח את זה. עכשיו אם אתה לא מברך, יש לזה תוצאות. כנגד זה, אני מספר לכם, אני לא כרגע מסוגל להסביר את זה, כי לא הבנתי לגמרי את הכל, המהר"ל בפירושו על רש"י לתורה, ששמו גור אריה. המהר"ל מצטט הרמב"ן הזה, זה נתפס מי שרוצה לראות בכרך שיש בו פירוש המזרחי על רש"י, כל הפרשנים על רש"י. שם המהר"ל, הוא מציין, רק אקריא לכם קטע קצר, המהר"ל אומר, ולפי הנראה מדברי הרמב"ן, שהוא מפרש כל הנאמר לא ברכה, גוזל הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, נאמר על הברכה שהוא גוזל. ועל זה אומר המהר"ל, ואני אומר כי לא קיבלו רבותינו זה בגזירת הברכה כלל, רק בגזילת הפרי. וכאן הוא נכנס להסבר מאוד עמוק, שאני עוד צריך להתאמץ עליו, להבין אותו יותר בצורה מדויקת, שהוא מנסה להסביר שאכן התודעה אחרת, אכן העולם הוא של הקדוש ברוך הוא, וכן זה גזל הפירות. רק שאז מה הוא צריך להסביר יותר? אז איך עובדת הברכה? אז בעזרת השם אני אשלים את זה כשאני אביא את זה יותר, בסדר? אני מודה שאני מוגבל כרגע. אבל המהר"ל מפתח פה רעיון שלם, מי שרוצה לעיין מוזמן בשמחה, יש את זה גם, הייתי שהוא מביא את זה בנתיבות עולם, בנתיב העבודה פרק י"ד, שם הוא מפתח אותו רעיון. אז בעזרת השם זה עוד יובא חזרה לחבורה, אבל אני מציע שנסתפק בזה לסוגיה כאן. אני רוצה רק בקצרה לעבור לירושלמי ולנסות להספיק פה כמה יסודות מרבי שמעל ברשב"י. עיינתם קצת בירושלמי על המקור לברכות? עיינתם? לא? קצת. מישהו יכול להביא איזה רושם קצת ממה שהוא ראה שם? קודם כל, איפה זה נמצא בירושלמי? לא יעזור עכשיו. אז יש דיון אחד בפרק שישי ויש דיון אחד בפרק שביעית, נכון? ממש כמו תחום הבבלי. בפרק שישי אפשר להגיד שהבסיס של הדרשות הם יותר כמו רבי עקיבא, קודש הילולים. בפרק שביעי מה מביא? את המחילתא ואת ואכלת וסברת. כלומר, אפשר להגיד שמבחינה יסודית אותו מהלך שנפרס בבבלי, שהבבלי לקח את שני בתי המדרש לתנאים, במקום להגיד לעצמו מחלוקת, הוא יותר אמר לעצמו, אחד דיבר על ברכת הפירות ואחד דיבר על ברכת המזון לפניה, זה נראה גם בירושלמי. זה קורה בבחינה בסיסית. מוסכם? נראה כך. כשאני מתבונן במקומות עצמם, אז האמת היא שהירושלמי בפרק שישי ממש נראה מחילתא. בפרק שישי יש כמה תנודות, ואני רוצה בעיקר להתייחס לאחד. וזה הכנסה של כליים. הנה, ירושלמי מתחיל, הוא מתחיל בתוספתא. כאן יכולתם גם לראות, זו דוגמה מאוד מאוד פשוטה של ההבדל בין בבלי וירושלמי. כשבבלי מצטט ברייתא, בדרך כלל מה הוא יגיד? שני חיים. תנו רבנן, תניא. הירושלמי הוא בדרך כלל, הוא לא מקפיד באופן שיטתי לציין ציטוטי מקורות, תנאים וכו'. אתה לא יודע כל כך בירושלמי מתי זה ברייתא, איפה סוגיה מתחילה. פה למשל מצטטים משפטים מפורשים על התוספתא בלי לציין בכלל שזה ברייתא. נהנה הוא כלום לא מעל עד שיתירו לו כל המצוות. זה משפט שלם שנמצא בתוספתא, אתה לא יודע שזה ברייתא. ואז באה דרשת רבי אבאו שלוקח אותנו לכליים. כן, בבקשה.
יש איזושהי מגמתיות של הירושלמי שזה פשוט כזה לא ערוך כמו הבבלי?
הוא ודאי לא ארוך כמו הבבלי. השאלה היא האם זה חוסר עריכה או זה עריכה מתפיסה אחרת, כן? אז שאלה, אני מתכנן לדבר על זה בשיעור מבוא לתורה שבעל פה, אז אני אעריך שם יותר, ויאללה שעה כאן, אני לא יכול... הוא זרם. זאת שאלה טובה, בסדר? אני יכול להגיד ככלל שפעם הייתה נטייה להגיד שאין בכלל עריכה לירושלמי. היא אומרת פתאום, יש המון עריכה, והאמת נראית לי יש שם באמצע. שיש ודאי עריכה, יש טרמינולוגיה, יש עבודה שיטתית, אבל היא לא ברמות שיש בבבלי. כלומר, משהו נמצאי. אז זה, קודם כל זאת עובדה, מה שאני יכול להגיד. הירושלמי יכול, אני מכיר פרקים שלמים בירושלמי שפשוט לקחו פרקים בתוספתא. מביאים ברייתא, 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 והשחילו הערות בין הברייתות, ולא מציינים את המעברים מהברייתא על ה... ממש, אם אתה לא ידעת שזה תוספתא, לא היה לך מושג. ומאוד קשה לקרוא את הטקסט, שאתה לא מודע לזה. איפה ברייתא, איפה המוראים, זה לא פשוט. אז זה מאפיין. פה יש פשוט דוגמה לזה. מביאים לך ברייתא, ואנחנו לא אומרים לך שזה ברייתא. אתה חושב שהסוגיה מדברת. ואז הם מביאים פה את הדרשה מכליים, בוא נראה אותה. אמר רבי אבאו, כתיב פן תקדש המליאה על זרע אשר תזרע ותבואת הכרם, העולם כולו לא עשוי ככרם, ומהו פדיונו? ברכה. מה אמרתם לעצמכם על זה? מאיפה כליים מגיע?
בכליים,
יש את תבואת הכרם שנמצא
בבבלי.
נכון, קודם כל הרב טובה מאוד, מצוינת, כן? גם הבבלי, באחד מההסברים שלו למאן דאמר, שקודש הילולים לעזור למאן דאמר כרם רווי, הבבלי אמר תבואת הכרם תבואתו. מצוין, כן? כלומר, כנראה כליים הוא גם בבבלי, גם בירושלמי יש לו קישור לסיפור פה, וזה לא מקרי, בקיצור. מה עומד ברקע של כליים? אסף, אני אתמדת לעצמך כך מהר. כאילו, מה עומד ברקע של כליים? שמה, דיברנו קודם איך בני אדם צריכים להמריא גבוה לפתח את העולם. מה כליים אומר להם? כליים גם שם גבול למה? לפיתוח האנושי. איזה גבול הוא שם לפיתוח האנושי?
שאי אפשר לערבב בין מינים שונים.
בדיוק. מה הבעיה בערבוב מינים שונים?
שמעבריאה.
ממש בפרשת כליים, ככה מקובל להסביר אותה, אומרת הוא, הקדוש ברוך הוא מתואר במעשה בראשית כיוצר הרבה מינים, והקדוש ברוך הוא דורש לשמור על המינים. הוא אומר לנו, תעשו עם המינים האלו הרבה דברים, כאילו חבלז, אבל אל תטשטשו את היסודות של הבריאה. זה בעצם מה שנאמר, תשמרו על המינים. ובשון אחר, גם פרשת כליים, מבחינה מהותית, היא עוסקת בדיוק באיזה מפגש, באיזה שאלה, של איפה האדם מול מול הטבע או מול בורא הטבע. זה בדיוק השאלה. מצד אחד האדם נדרש לשכלל, לפתח, מצד שני האדם, התורה רוצה שיהיה לו גבול. אני חוזר כל הזמן לפסוק שציטט פה הרבה בחורף, אבל לדעתי הוא יסוד התורה. ובדור הפלגה אז הקדוש ברוך הוא רואה את בני אדם, אמר, הוא אומר, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הקדוש ברוך הוא רוצה שבני אדם יעשו הרבה דברים, אבל הוא לא רוצה תודעה של, שלא ייבצר ממני. וכליים הוא אחד מהם. כליים הוא אומר לך, אל תשבט בצורה שאתה משנה את העולם, תישאר במסגרת הבסיסית של הטבע. והוא ממש נמצא בעולם הברכה, בצד אחד קח את העולם, תהנה ממנו, תפיק ממנו הרבה, מצד שני תדע שיש מישהו שקבע את המינים האלו ואתה אל תתערב בתוכנה. זה כמעט עולם הברכות. הארץ נתן לבני אדם, אבל תדע ש ותדע שאת מי ברא אותם. עכשיו זה לא רק זה, אני אומר יותר מזה, כשאני מסתכל בעולם של הברכות, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, מה בעצם עושה עולם של הברכות? הוא משמר בתודעת המודעות שלי למה? למינים שיש בבריאה. ממש, הוא משמר את זה שאני יודע שיש פירות העץ ופרי האדמה. עכשיו מה זה כלי הכרם? כלי הכרם, אני לא יודע מה עובר בראש של המוראים בירושלמי, אבל אני יכול כבר להגיד שכמו הפשוטו שנקרא הלכות של חז"ל, אבל בהלכה של חז"ל, ממו של רבי יושיע, שכלי הכרם זה אדם עובר רק אם הוא בפולת יד אחת הוא זורע שם גפן, תבואה וגפן, חיטה וזוכן את זה? זה גמרא בקידושים בדף למתת. טוב, אני אסתכל שם מיד, אבל תסתכלו מה מעורבב שם, זה להרבב את כל המינים. זה, נסתכל מיד, בסדר? זה רבי יושע בבלי קידושים, קידושים למתת, איך אני זוכר, איפה זה? כן, עד שיזרח חיטה או שורה וחרצה ממפולת יד. מה זה בכליים לפי התפיסה הזאת? זה ערבוב בדיוק של יין ולחם. חיטה, שורה, פירות האדמה, פירות העץ.
שמן.
סליחה? החרצן זה שמן, החרצן חשבתי של הענבים. אבל תראו את התפיסה של כליים. העולם של ברכות הוא עולם שכולו אומר, יש עץ, יש אדמה, הוא יודע לחם, יין, אבל הוא כאילו מפיק את מרב הדעה האנושית על בסיס הבריאה האלוקית. העולם של כליים הוא כביכול להתחרות בקדוש ברוך הוא. זה בלשון הרב ראם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, זה חטא גן עדן, בסדר? כאילו, זה יקרה תחרות.
הרב ראם בן נון, הוא ממש מסביר לזה שהחטא את הדעת זה מרד על הראיות, הריבוב של המינים בצורה...
הרי יש שם מונחים חושניים שהם ממש מיניים, תאווה לעיניים, זה כאילו האופן שבו חווה מסתכלת על העץ, יש שם משהו, אני מניח שזה קשור בעירום או במיניות שיש שם גם באותו פרק, זה לא נראה מקרה, כאילו כוח התאווה מתעורף, נכון? אבל כאילו יש פה משהו בכליים שכאילו קורה נגד חטא צדת, שאני מתחרה באלוקים, כאילו זה קורה לי ליהנות מאוד, ולכן באים חכמים ואומרים, זה ממש מודל לעולם הברכות. עולם הברכות זה בדיוק מה שהוא קורה. קורה לאדם ליהנות מהעולם הזה, ואני קורא לנו לקחת את הגמרא ולקרוא אותה, שאדם חייב או מצווה או ליהנות בעולם הזה עם ברכה, זה מה שהתורה רוצה, זה בדיוק מה, העולם של כליים הוא הגבול. וזה מה שהירושלמי אומר, אני חוזר אליו, בואו נעבור עכשיו לרבי שמואל, בסדר? שבחוסר הזמן אני לא אפשיך פה עוד. שהעולם כולו לא עשוי ככרם. הרי הכרם, מה הכרם מסמל? אני חוזר לנוח, מה הכרם מסמל? אתה יכול להיות שלי להפיק? להפיק יין, להפיק דברים. רק מה אומרים לי? הוא צריך פדיון. מה כבר הוא צריך פדיון? כדי שאני אוכל ליהנות מהכרם, אני צריך לדעת ההלכות שלו, אני צריך לדעת הגבולות שלו, אני צריך לדעת בעצם, כלי הכרם זועקים, אני צריך לדעת שאני לא מתחרה באלוקים, אני מפתח את מה שהוא נתן לי. ואם אתה יודע להפנית התודעה הזאת, קדימה, תעשה את היין בוטיק הכי, הכי טוב שאפשר לעשות לחיים, כן? זה, אני חושב, התוספת הזאת המדהימה הזאת בירושלמי, על בסיס כלי הקרן. בעצם אפשר לראות פה איך הכל חוזר כל הזמן, התורות הארץ ישראליות, לא שואל מה זה, של הארץ, כן? כל הזמן חוזר לפרקי הבריאה, איך שהם מתגלמים מאוחר יותר במזמורים אחרים, בתוך הפרשיות השונות בתורה, והם מתנקזים מאוד מאוד חזק לתוך העולם כאמור של ברכת הפירות. כנגד זה אני חוזר, יש פה גם מישהו שמדבר על עולם ולמאות אנושיות, והוא לא חושב במונחים אלה כל כך.
כמו שאנחנו רואים כאן, אבל זה יוצא מאוד בעייתי כל הקטע של הנדסה גנטית. זה כמו קיליים, אתה מתערב בבריאה.
הנדסה גנטית היא לא הפכה להיות נושא בעייתי רק בגלל השיעור שלי. היא כבר לפני כן, בוא נגיד ככה. כל הנושא של האתיקה ביכולות הטכנולוגיות שהמדע מפתח, זו שאלה שלא רק אנשים דתיים שואלים. זו שאלות שבכלל אנשים שעוסקים באתיקה של המדע ברפואה שואלים את עצמם.
לא על מאדם, נגיד לעגבניות. אני מפתח עגבניה מזן חדש שלא היה לה...
נכון, אבל למה אתה בורח מהמקומות הכי הכי רחוקים? אנשים מפחדים למשל מהיכולת להתערב יותר מדי בהולדה של ילדים. כלומר, יש משהו, אני אומר לך כמי שהוליד כמה ילדים, יש משהו עם כל האולטרסאונדים, עם כל הידע הרפואי, יש משהו בידיעה שאין לך שליטה מלאה. כלומר, אתה שותף של הקדוש ברוך הוא גם במובן הזה. היום אתה מסוגל להזמין כבר את הילוד של אם הוא יהיה זכר או נקבע. אתה יכול לקבוע את זה.
אבל גם פעם יש הרכבה שהיו עושים, ויש גם נעמות וגם צמחים.
נכון.
זאת אומרת, יש איסור כליים, וזה לא מנע מהם לעשות הכל. הכל זה איסור שהוא סימל. זאת אומרת, עדיין אפשר לעשות תיאורטית, אני אומר, אפילו עד סגלית את הכל בזה, תהיה לך סימל, תדע.
זה נכון, אני אגיד לך את המשפט הבא שאני שמעתי אותו מאנשים שעוסקים בתחום, אני לא בקיא בו, והם אמרו בדרך כלל הדיונים האתיים הם אף פעם לא עומדים בקצב של הפיתוחים הטכנולוגיים. נגיד את הדבר הבא, כשאתה יכול לעשות משהו, אתה עושה אותו לפני שאתה עוצר ושואל רגע, טוב לעשות או לא. זה כמו שקרה לאיינשטיין גם מפיתוח פצצות האטום, הוא פיתח את זה ואז הוא התחרט מאוחר מדי. עכשיו יש לזה המון גם אגדות העם, כאילו אתה מוציא ג'יני מבקבוק ואז אתה לא יכול להחזיר אותו. אבל השאלות האלה הן שאלות גדולות מאוד, עוסקים בזה אנשים מאוד עמוקים, יש לזה ועדות, יש לזה, זה תחום שלם היום בתחום של מדעי החיים, תחום מאוד חשוב. זה נכון, אני פה לא מדבר כמהנדס גנטי, אני פה מדבר מהבחינה הרוחנית של, אני חושב שהסוגיות רוצות להגיד לנו, ואני לפחות, העולם שלי הוא ליהנות מהעולם הזה, אבל עם ברכה, עם גבול. מה יקרה במקרה הקיצון? אני לא יודע לפתור אותם כרגע. זה שאלות גדולות מאוד, ומישהו מכם ימצא לעצמו כניסה לתחומים האלו, אני בטוח שהוא יתמודד עם השאלות. בטוח. אוקיי. בואו נעבור לחלק, נקרא לזה האגדי של הסוגיה. כאילו עד עכשיו הכל היה הלוך, כן. עכשיו בספר של החבר שלי הרבי שיצאו דילג על הסוגיה הזו. אז כאן הגמרא נכנסת לאיזשהו קטע אגדי, שאתה שואל מה הוא עושה כאן. במבט ראשון, יש לזה את התשובה האסוציאטיבית. למה הגמרא מביאה פה את כל הסיפור של לקחתי דגנית איתו? כי רבי חנינא בר פאפא לפני כן, מה כהן זה לא ברכה כאילו גוזל, אז מביאים עוד מאמרה של רבי חנינא בר פאפא. היות והביאו אותו, בוא נביא כבר את רבי ישמעאל ורשב"י, כן? אבל אני חושב שהתבוננות פשוטה בדברים מלמדת שזה לא ככה, זה לא אסוציאטיבי. נגיד את זה אחר, למה הנושאים האלה הטרידו אותם בחנין הבר פאפא? כי יש להם שורש משותף. כי מה בעצם השאלה שרבי חנין הבר פאפא מציף כאן, שהוא מנגיד שני פסוקים, אחד זה לקחתי דגנים ביתו, והשני והסבתא דגניך. מה בעצם השאלה שהוא שואל? של מי הדגן, נכון? אם הדגן הוא של הקדוש ברוך הוא, ואם הדגן הוא שלך. ובשון הרב שמעון קליין, שהעביר פה את השיעור, שבועיים, ספר דברים אומר בצורה מאוד ברורה שהדגן הוא שלך, והסבתא דגניך, ספר דברים. אבל כנגד זה, הוא דיבר לספר ויקרא, כאן מביאים פסוקים לו שהקדוש ברוך הוא אומר, אבל הדגן הוא שלי. עכשיו, מה קובע של מי הדגן? אז מה התשובה שרבי חנינא בר פאפא נותן? זאת השאלה הרי בכל עולם הברכות, שאנחנו מדברים עליה פה כל הזמן. בעצם כדי שתוכל לאכול את הדגן שלך, אתה צריך להזכיר מי נתן לך את הכוח לעשות את הדגן. וכאן הוא אומר, המפתח הוא לעשות רצונו של מקום. לקשיא, קם בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, קם בזמן שישראל עושים רצונו. כלומר, מה הופך את הדגן לשלך? עכשיו תראו את הדבר, זה כל הרעיון הסוגיה הזאת. הייתי אומר, בשפה של בעלי ממון, מה הופך דבר לשלי? מה הופך את הדגן לשלי? שאני גידלתי אותו, שהשדה שלי, שאני עבדתי עליו, שאני קני... זה מה שהופך דבר לשלי. וכאן התפיסה שנמצאת היא תפיסה אחרת לגמרי. אם אני יכול את המבט שלי להפנות, לא לרכוש שלי, להפנות אותו לקדוש ברוך הוא, אני יודע לעשות רצונו של מקום, אז הוא נותן לי את הדגן. אם אני לא יודע את זה, קרי, מה זה לעשות רצונו של מקום? להגיד שזה אני. אם אתה חושב שזה אתה, אז זה לא אתה. וכל זה כתוב ברשי. מה אומר רשי? בזמן שעושים רצונו, הדגן שלהם, וכשאין עושים רצונו, נותלו, הוא מראה להם שהוא שלו. הוא מראה להם, או בלשון אחרת, כנראה שהתשובה היא יותר מורכבת מ... עושים, פעם זה שלו, פעם זה שלך. אלא מה שבעצם נאמר פה, אני חושב שזה מה שנאמר גם קודם, בבסיס, מי נותן את המקור לכל הדגן? הוא של... הקדוש ברוך הוא, ומה הוא עושה? הוא נותן לך אותו אם אתה יודע, אם אתה זוכר שזה בא ממנו. אם אתה שוכח, אז הוא יזכיר לך כמו, ולא שכשאתה לא, כשאתה עושה רצונו של מקום, הוא רק שלך. לא, הוא תמיד, התנועה יותר דיאלקטית, התנועה היא שזה שלו שהוא נותן. הוא ברא עולם כדי שאנחנו נהיה בו, הוא רוצה שנהיה בו. אבל אם אתה לא זוכר, אז הוא צריך להזכיר לך, כמו אם אתה שכחה, הוא יזכיר לך. כן, וזה מוליך את הסוגיה לברייתא, שמקורה, כולם כבר יודעים מה, איפה מקורה? בספרי, בדברים, על פרשת ויין שמוע, שם סביב אחד מהפסוקים שהוזכרו על ידי רבי חנינא בר פפא, יש מחלוקת שנניח של בני עקיבא, עברתם סמינריון בנושא? אני בטוח, שלוש. כן, אני מסביר, לא רק בגלל השעה, אני כרגע לא רוצה לחזור את כל הסיום של בני עקיבא, אני רוצה לקחת מפה מה שנוגע למה שאנחנו לומדים. בסדר, אז וזה מחלוקת רבי ישמעאל ורשבי על הפסוק ואספת דגניך, כן? שמה נאמר פה? זה מונגד פה לא אם ולקחתי את גני, אלא עם איזו שאלה אחרת? גם בעצם מוצפת שאלה עם לימוד תורה, עם הצורך שמצווה תלמוד תורה להיות מצווה מתמדת, ככה זה יותר הרבה פסוקים? רגית בו, תראה מוסף את תורה זה מפיך. זה המתח שיש כאן. שזה מתח מעניין מאוד, שונה לחלוטין. כי לכאורה ללמוד תורה זה, זה מה? אם המצווה היא כל הזמן ללמוד תורה, אז ללמוד תורה זה לעשות רצונו של מקום. בוא נביא את רבי רשבי, יכול להגיע לרעיון שלו. ואם כך, לא ללמוד תורה, זה לא לעשות רצונו של מקום. וכך...
אספקט אחד לא לעשות רצונו של מקום. אם אני לומד תורה זה אומר שאני עושה רצונו של מקום, אני יכול להיות חצי צעד ללמוד תורה ואני לא עושה רצונו של מקום, או יכול להיות שאני מזרוך לי ואני לא עושה רצונו של מקום, לא יודע, אבל כאילו ברור שזה לא...
אתה מבין הערה נכונה, אבל אני אסביר את מה שמציק לי, בוא נקרא את זה בפנים, אבל הרי כשאתה קורא את רשבי, מה שהוא אומר נראה כל כך מופרך, כל כך לא יכול להיות, אתה לא מבין אפילו איך הוא הגיע לזה. הרי מה כתוב בפרשה בדברים י"א? והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ואז מה כתוב? נתתי אם אתה ארצכם ביתו ואספת דגניך תירושך ויצריך. אז תגידו לי, ואספת דגניך אז עושים רצון השם מקום או לא? לא,
אתה יכול להגיד ש...
בוודאי עושים
רצון השם מקום,
נכון? בוודאי עושים רצון... כלומר, איך יכול מישהו לקרוא את פרשת ויהיה אם שמוע להגיד שבאספת דגניך אז אין עושים רצונו של מקום? הרי מה כתוב שם? שחלילה אם לא תעשו רצונו של מקום, כן? תשמרו לכם, ואז זה קורה כשנעשים רצונו של מקום. זה כאילו נראה מופרך כל כך מה שרשבי אומר, זה כל מי שקורא את זה צריך לקפוץ ולהגיד רבנו הגדול, כן? הרי ברור שמי לכאורה צודק. בואו נקרא. תנו רבנן, באספת דגניך, מה אתה עוד לומר? לפי שנאמר לעמוס ספר תורה זה מפיך. יכול דברים ככתבם, תמוד לומר, ואספת דגניך, עלן במינן דרך ארץ, ולא רבי ישמעאל. בואו נראה את לשון רבי ישמעאל, מה זה יכול דברים ככתבם? מה המתודולוגיה שלו?
איך הבנת את
עלן במינן דרך ארץ? אז בואו רק משפט לפניכם וננסה להתייחס, כן? מה זה יכול דברים ככתבם? אתה הולך לטקסט, איך אתה אמור לקרוא אותו?
כיפשו אותו.
כיפשו אותו. אם כתוב כל הזמן, מה הכוונה? כל הזמן. אני רוצה להרגיל אתכם, אם כתוב ולא כלום, ולא כלום זה באמת ולא כלום, כן? זה ולא כלום. אלא מה? את אתם כבר יודעים, אתם יודעים מספיק שנים תורה, שכל טקסט מה יכול לקרות לו, ולא כלום יכול להפוך לבורא נפשות רבות, כן? בהקשר כאן, מה שבעצם הטענה של רבי ישמעאלי, זה פשוט סתירה בין... בין שני מקורות, זה ממש דיאלקטיקה קלאסית. זה סתירה בין שני מקורות, שאתה מוסיף תוספת נורא חשובה, זה בעצם סתירה... עם המציאות, או זה סתירה פנימית בתוך החיים של בן אדם. אני יכול להגיד לכם שיש אנשים הרמוניים, הרב קוק היה כזה כנראה, אבל יש אנשים, ואני אחד מהם, שחיים בכל מיני מעגלים, ואני אומר לכם בקלות, אני... זה שאני כל הזמן עובר ממעגל למעגל, אני לא נמצא באופן מלא באף מעגל. נוסע מפה לשם, אני... הרבה דברים, כן? ובעצם מה שהוא מתאר זה לא סתירה במסוקים, זה סתירה פנימית באופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. כי מצד אחד הוא אמר לנו, או אמר ליהושע, בסדר, אנחנו מחכים אותו, שהתורה תהיה דבר שאתה לא יכול בלעדיו, נגיד בצורה פשוטה. לא יהיה ספר התורה הזה מפיך, כמו שאתה נושם כל הזמן. אז אתה גם כל הזמן צריך לקושר לתורה, זה מקור החיות. דיברנו במחילתא שזה מזון, תורה זה מזון, כך כתוב במחילתא. אתה חי עליו, אז זה כל הזמן. מצד שני, הוא גם ברא אותנו, איך? אנחנו צריכים לאכול, אנחנו יש לנו עוד מעגלי חיים, וזה אותו בורא, עשה זה ועשה זה. ולכן זה יישוב לא רק במקראות, זה יישוב בחוויית חיים. בין שתי חוויות חיים שהוא נטע את שניהם בתוכנו, עכשיו מה הפתרון, כן? אז מה הוא מציע לנו, כן? זה איך אתה חי, כן? אז הוא אומר, הנגבה מנהג דרך ארץ, כן? שאיך אתה הבאת את זה?
לא, אפשר גם לרק...
מה זה הנגבה? קודם כל אחד דקדוקי, פשוט מדתך, מה זה בהם?
בדברי תורה.
אז תראה את רשי, בהם זה עם דברי תורה, כלומר הוא מבין שבהם הכוונה רשי מבין, בדברי התורה, תנהיג עם דברי התורה דרך ארץ, שמה אומר רשי, שאם תבוא לידי צורך הבריאות, סופך להיבטל מדברי תורה. ומה האופן שבו רשי מפרש את זה?
שבו שהתורה זה עיקר, העבודה זה רק
כמצעים, שלא משנה. כן, אז פה אתה נוגע בשאלה, נספקת להגיע לתוספות בידר חסיד, ששם רבן אתה מדן מה עיקר. אבל לפני כן, מה שרשי בעצם אומר הוא שמי שירצה לא להניג דרך ארץ, במי הוא יפגע? היה אפשר להגיד, אז לא יהיה לך דרך ארץ, לא יהיה לך תורה, לא יהיה לך סליחה אוכל, לא יהיה לך דגן. רשי אומר דבר אחר, גם יהיה לך פחות תורה. פחות תורה, זה מה שרשי אומר. אבל כדי לקיים את התורה, מה צריך לעשות? שתהיה עם דרך ארץ.
אבל לא במובן עקרוני. לא במובן שאנחנו אולי רוצים לראות את זה. שזה שתי דברים חשובים. כל הזה, אם מישהו ישלם לך כל הזמן, כל חודש, יביא לך סכום כסף יפה. אל תתעסק עם דרך ארץ.
בסדר גמור. פה אתה מעלה שאלה מאוד גדולה, בעצם השאלה איך לקרוא את מה שהוא מציע. אני קודם דיברתי לא סתם על דיאלקטיקה, את בעצם חי במתח. טוב, בדרך כלל מדברות על זה יותר נשים מודרניות מאשר גברים, אבל זה נכון גם על גברים, בגלל הערבוביה בין הנשיות והגבריות. מה אני מתכוון? אישה מודרנית היום היא אישה שיש לה הרבה יותר אפשרויות מאישה בעבר. היא יכולה לפתח קריירה, היא יכולה לפתח את עצמה בהמון תחומים, אבל לא הורידו ממנה לגמרי ברוב המשפחות את האחריות המסורתית של אישה כלפי הבית. היא עדיין בהיריון, היא עדיין מניקה, היא עדיין בהרבה מאוד בתים, גם שהאישה... היא מאוד מאוד מתקדמת בהרבה תחומים, היא יותר אחרית על גידול ילדים וכו' וכו' וכו'. ומה זה גורם? זה גורם גם אולי לסיפור גדול יותר מהרבה דברים, זה גם גורם להמון המון קשיים. זה מאוד קשה, גם להיות אחריה, זה גם, זה גם, זה גם, זה גם.
דווקא החרדים הם הכי פמיניסטים בקטע, הם הנשים הפרנסות העיקריות.
כן, אבל החיים של נשים שם הם לא פשוטים, כן?
אני חושב שיש אף אישה שהייתה מדרת על זה. לא נראה לי שיש אף אישה שהייתה מדרת על זה.
זה נכון, אני לא אומר שיבטרו על זה, אבל אני יכול להגיד, אתה יכול להגיד אני חי במתח, כלומר בוא נגיד ככה, אתה יכול לקרוא את רבי ישמעאל, כשאני הולך לעבוד אני חייב להגיד וואו, באמת הייתי רוצה עכשיו ללבוד, רק מה אני לא יכול ולחיות ברגשי אשמה נקרא לזה. או אני חושב שמה שאריאל אמרת קודם זה כיוון אחר לגמרי. שמה שרבי ישמעאל בא ונלך לקרוא דברי רשי. רשי אומר, לא מהמתח שאני אומר, הייתי רוצה ללמוד כל היום, אבל אני לא יכול, אז לכן אני מרגיש מתוסכל, ואני חי עם רגשי אשמה ונורא והיום, אלא אומר דבר אחר, גם מהזווית של התורה, ככה צריך ללמוד תורה. רשי לא אומר, זה מתח בין התורה לחיים. מה שרשי אומר הוא, שמי שחושב שהוא ילמד תורה בלי לחשוב על דרך הארץ, אז התורה שלו תיפגע יותר. הוא תראה איזה הרמוניה, תבין, כי זה הגבולות, אני אגיד בצורה הבאה. שבצווים אדם ללמוד יומם ולילה, וברור אותך שאתה צריך גם לישון, אז מה אתה מבין? כאילו, אני שואל אתכם, האם אדם שהולך לישון צריך להצטער שהוא לא לומד? אז האמת היא, יש בזה תפיסות עולם שונות. אנשים שחושבים צריך למעט בשינה, וההתמדה זה להיות טרוט עיניים. כמו נסעתי עם דוד בראון, והוא נרדם בדרך, והוא אמר לי, חושב שצריך לישון מספיק שעות בלילה, כן? הוא אומר, בצבא עוד איכשהו יחזיק מעמד בלי, אבל בישיבה הוא... כלומר, בן אדם כזה, הוא יכול להגיד כמה שפחות שינה, אבל הוא גם יכול לחיות כמו הנציב מוולוז'ין. מה אמר הנציב מוולוז'ין? מה זה התמדה? ללמוד בזמן, לאכול בזמן, ולישון בזמן. כלומר, יומם בלילה זה לא כפשוטו, כן? ואדם שלא ישן, שישן, סליחה, אגב, הוא לא יומם בלילה, הוא כן יומם בלילה. כי זה הייתה הכוונה, יומם ולילה, הכוונה בשעות שאתה ער, לא בשעות... עכשיו, באותה עמידה, גם בשעות שאתה אוכל, בשעות שאתה דואג לחיים שלך, בשעות שיש לך... אתה יכול לומר שגם זה... זה הייתה הכוונה, יומם ולילה. יומם ולילה זה ימלא אותך, אבל הוא לא בא לבטל את זה, שיש עוד דברים. זה המאזנית של התורה, הדברים נאמרים. כן, אני מרגיז אותך, כן.
זה מה שניסיתי להגיד, כאילו.
זה לא מה שניסית.
אני רואה את זה, תרבי שמי אפשר להבין בשתי מובנים. אפשר להבין במובן שאני מרגיש שאני רוצה להבין, כאילו, הדברים הלאומיים לוקחים אותם, שדרך אחרת, כן, בני עקיבא, של דרך אחרת, יש, כאילו, אנחנו רוצים לעבוד, זה לא שאנחנו רק בשביל לאכול. אמרתי, אם מישהו היה נותן לי כל חודש סכום, עדיין לא הייתי מבט, כאילו לא הייתי זה, הייתי רוצה להמשיך לעבוד בשדה, כן, אני אוהב את זה, ואני חושב שזה דבר טוב.
אז אתה בא לדבר שפה שונה, כן?
נכון, ויש צד באמת שרבי ישמעאל אומר, צריך לעבוד בשביל שיהיה לך האוכל שלך זה. ורש"י לוקח את זה לכיוון הזה, ואני חושב שרש"י לוקח בגלל שהגמרא לוקחת את זה, ברור אחרי זה שהגמרא היא לא רואה בעניין בעבודה. כאילו, כשהיא ממשיכה שרב אומר לרבנן, תעבדו בימי תשרי וניסן, שלא תתבטלו כל השנה, אבל... אם כמו שהיום יש להסדר לחרדים, שהמדינה משלם להם כסף, אל תעבדו, ברור.
כן.
יש פחות מאזין בין רשבי לרבי ישמעאל, הרי בימינו שנגיד שאין מי שישלם כסף, השאלה אם יש להם מחלוקת מאזין. נראה שלא. כאילו, ונראה שגם רבי ישמעאל יודע שאם יהיה אנשים שיסכימו לתת לך מלגות לכולל, אז תלמד בכולל.
כן.
אני סתם, אני מציע את המשנה של אבות, של הפרק השבועי, שטוב תלמוד תורה עם דרך ארץ. מלכתחילה, זה לא... כאילו, אתה אמור לעבוד, זה לא שאתה...
אני יכול גם להגיד לך, אריאל, אתה מדבר על הגמרא, תלמד רמב״ם, רמב״ם היה ברור שכל העניין לעבוד הוא רק קשה פרנס, ואם יש לך כסף, עסוק במושכלות.
שם היה, אני מנסה להבין, הוא למד על
חשבון הכסף. אני חייב להגיד לך, זה לגמרי, דיברו ככה איפה שגדלתי.
אתה
יקר. יקר זה לא תורה, זה יקר. אני יכול להגיד לך, מהזווית של רש"י, זה לא מה שאתה אמרת, אבל מהזווית של רש"י, אני היום מרגיש מאוד חזק על תפיסת הלימוד הליטאית, שמי שרק לומד תורה והוא לא רואה את החיים כזירת פעילות אנושית, הוא גם לא נוטל בה חלק, כי הוא לא מבין את העולם האנושי, גם התורה שלו היא תורה, אני מרשה לעצמי לא להיות חריף כמו הרב ראם, אבל יש בה מן הקמימות. כלומר, אדם שהוא עוסק בכל מיני סוגיות שעוסקות בפסיכולוגיה של אנשים, שעוסק בכלכלה האנושית, והוא לא מבין כלום מהדינמיקה שזה בחיים, אז מה הוא אומר? הוא אומר כל מיני דברים מופשטים שהם לא נוגעים בכלל בלב של העניין. אבל זו תורה שלא מתקיימת.
אני חושב
את זה. רבי שמעון באמת חושב אחרת, אני חייב להגיד את זה, כן? אני אומר שרבי שמעון הבעיה המרכזית שהוא מציג נראית כבעיה מעשית. מה רבי שמעון פשוט שואל? אני מקווה שאתם גם אולי שואלים את זה לפעמים. שער אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת ציר הדש, בשעת דישה, זורע בשעת הרוח. תורה מעתי אלה, אבל שם פשוטה, מה רבי שמעון פשוט שואל?
מה עם הבלבת?
מתי אני הולך ללמוד תורה באמת?
מתי תספיק את הכל? אני יכול להגיד שהתחושה הזאת שאתה עומד בפני הגודל של התורה ומעורר בקרבך תשוקה לדעת את כל התורה כולה, איך תספיק את זה? כלומר, רבי שמעון, כשאתה קורא אותו, הייתי אומר גם הוא רואה סתירה, אבל בדיוק כמו רבי שמעון בר יוחאי, גם הוא רואה סתירה, אבל הסתירה שלו היא אומרת שלמה התורה באמת צריכה לצוות והגית ביומם ולילה, כי זו הדרך היחידה מה לעשות, רבי שמעון, זה הדרך היחידה מה לעשות.
באמת לעשות את זה.
באמת לעשות את זה. כלומר, יפה מאוד שאריאל, לא ביקורתי, הרי הסוגיה כאן, מה שיפה בה, היא אומרת, יש הרבה דרכים. ומה שהוא בעצם בא ואומר הוא, שאמרת שיש פה סתירה מהחיים, ודע לך שמי שילך לפתרון של רבי ישמעאל, הוא לא ידע את כל התורה כולה. ולכן שהתורה, כשנאמר לי יהושע, לא יהיו ספר תורה זה מפיך, זה חייב להיות כפשוטו, מהסיבה הפשוטה, זו הדרך היחידה להשתלט על זה. אני לא הבאתי פה עכשיו, אבל הבאתי קודם בסדר, אני מקווה להכיר בזה, גם עבור תורה שבעל פה. הבאתי את המאמר של יעקב זוסמן, על תורה שבעל פה, פשוטה כמשמעה, והטענה המרכזית של המאמר הוא שבזמן חז"ל לא היו ספרים כתובים, ומתאר שם בכמה עמודים צבעוניים את גודל העמל בתורה שהיה באותה תקופה, שהוא קושר אותה ישירות לנתון שהצורך לשנן בעל פה הוא חייב יותר עמל. הוא ממש מתאר אותם כלא מפסיקים לשנייה אחת מללמוד. זה בעצם מה שרבי שמעון אומר, שזה חייב להיות ככתבו, כי אחרת אי אפשר לקיים את התורה. ולכן מה שרבי שמעון אומר הוא, וכאן אני חושב שהפתרון, זה לא שזה מסביר את רצוני, זה לא בעולם הפשט, זה בעולם המדרש. ששאלתי אתכם קודם, איך הוא יכול לקחת את דוויה עם שמוע ולהגיד, זה לא עושה עם רצונו של מקום? אני חושב שהתשובה היא שלדעתו רצונו של מקום כתוב באיזה פסוק? לא ימוס לפה התורה הזה מפיך, זה רצונו של מקום. והסבתא דגניך לפי תפיסתו של רבי שמעון בר יוחאי, היא לא מאפשרת לקיים את רצונו של מקום, שקוראים לו... ולא ימוס ספר תורה הזה מפיך, זה פשוט סותר כל כך. ולכן מה שרבי שמעון בר יוחאי בעצם אומר הוא, שאני חייב לקרוא את הפסוקים בדברים, כי לא עושים רצונו של מקום, לא מתוך הפרשה שם, אלא מתוך הפסוקים שהם סתרו אותם. ואז לכאורה אין ברירה, אני חושב שאין ברירה, הרי אי אפשר לעקור את הפסוקים, צריך ללכת בכיווני ביניים, שתוסות כאן אמרו בדבר כזה, המשך חוכמה שציינתי בדף, מי שראה מדבר, שצריך לדבר על כמה רמות של רצונו של מקום, שזה בעצם מה שהסוגיה מוליכה. הרי מה הסוגיה בעצם מוליכה? הסוגיה אומרת שאמר רבי, הרבה עסוק רבי ישמעאל ועלתה בידן, רבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידן. מה בעצם הסוגיה אומרת? שזה לא, לא, אין פה הכרעה. ומה הסוגיה אומרת? אין דרך אחת ליישב את הסתירה הזאת.
אבל הבעיה אומר דווקא שהוא מצדד בדרך שלו ישמעאל.
מה שהבעיה אומר הוא שהרי הם דיברו מבחינה מעשית. מבחינה מעשית הוא אומר לרוב בני אדם מה מתאים לחיות אלו חיים? החיים של רבי ישמעאל, אלו החיים שמיועדים לבני אדם הנורמטיביים, לבני אדם הרגילים, ככה צריך לחיות. ולכן עכשיו אני חוזר פשוטו של מקרא, כשעושים רצונו של מקום הוא נותן לך דגן והדגן שלך. זה ממש ככה. לעומת זאת, אפשר, יש גם אופציה, נשארת אופציה לעשות כרבי שמעון, ואני הייתי, לפחות בתפיסת העולמי, גם אומר שהיכולת, החברה צריכה שאולי יהיו כמה יחידים שיעשו כרבי שמעון, שכן אחרת תורה מתה עליה, והייתי מוסיף עוד דבר לאנשים האלה, אתם תהיו, שיהיו כמה רבי שמעון, ואתם תתרמו לחברה כולה, וזה שאתם תהיו תלמידי החכמים שיש להם אחריות כלפי הציבור כולו. או איך בעצם נפתור במציאות מודרנית את הדילמה של הסוגיה מותרת, שרוב אותם אנשים שעושים כרבי ישמעאל, מה הם יעשו? הם יתמכו כלכלית במעטים, עכשיו זה חוזר לבעל בתרא, באותם מעטים שהם יעשו כמו רשב"י, ואני מצפה מהם שזה יהיה מתוך ראייה של אחריות הדדית, כי החברה כחברה בריאה צריכה את כוחות השונים. מה שאני מרגיש תמיד קושי מול החברה החרדית, זה לא שיש שם יהודים ששוקים בתורה, אלא שחושבים שכל החברה צריכה להיות כזאת.
זה הפשט של רשב"י, אומר בזמן שישראל לא אמר
יחידים. יכול להיות באמת, אני מקבל, שרשב"י עצמו באמת לא חשב מה שאני אומר, אני לא בא ואומר לך שאני כרגע רשב"י. ואני אומר...
לא, רשב"י ראה את היחסים האלה, לא בין ישראל בתוך ישראל, אלא בין ישראל לאומות העולם.
כן, נכון.
כנראה כולנו גדלנו בחברה מזרחניקית.
רגע, זה מחמאה או...
אני לא יודע, אבל לי קשה עם זה שמפריע אותנו לסוג ב'. מוכרים אותנו עם האמירה שזה לא... שאנחנו... זה מה שאנחנו עושים, אבל זה לא...
לפי הבעיה אנחנו
נוראים פה.
אני חושב שאפשר משפט על הסוג ב'. אני הייתי מגדיר את זה אחרת. לבוא ולהגיד שרבים עשו, זה להגיד... אני אמרתי קודם ברבי ישמעאל, כך לא שמחו ברא אותנו עם הסתירה הזאת. זה לבוא ולהגיד, אני חי איך שהוא ברא אותנו, כך הוא יהיה אותנו לחיות.
אני גם לא...
ומצד שני, כך אחרים האנשים הנורמליים, האנשים הנורמליים לא סוג ב'. מצד שני, אני יכול להגיד לך ש רוב האנשים הם לא גאונים, והם לא מגיעים להישגים יצא דופן, הם לא, ורוב האנשים שלא רוב, לא, הרבה מאוד אנשים שהם אנשים שמגיעים להישגים יצא דופן בכל מיני תחומים, המחיר שהם משלמים הוא מחיר מאוד גדול שהחיים שלהם לא מאוזנים, גם מחיר חברתי ואחרים, מוזיקאים דגולים, אתם חיים משוגעים, ואולי אנשים מדהימים, שחקנים, כל מיני, הם אולי אנשים מפורסמים, הם לא דרך לרבים.
מה זה אתה אמיר דעת?
לא,
כדי מצליח.
אני חושב שזה אמירה
אחרת. כדי מחזיק מעמד.
התורה שלהם פחות טובה? כי לדעתי זה אומר כאילו גם התורה שלהם.
לפי רעשי, הרי הנגדה מנהל דרך ארץ הוא לא רק כדי שיהיה לי אוכל, אלא גם כדי לקיים את התורה. לפי רעשי עלתה בידם על התורה שלהם.
האמירה שלי אחרת, אני חושב שיש כוחות חיים שהם... לא יודע, כנראה משהו בתוכנה המובנית אצלי של קדושה וקדושת חיים. אני רואה דבר חסר באנשים שרק עוסקים בתורה כל היום.
סליחה שאני... תראה את אנשי הרוח, אנחנו תמיד מסתכלים על זה כעל הרבנים שלומדים תורה, אבל גדול גם אנשי הרוח בחברה החילונית, או בזה
עולם. זה
אנשים שעוסקים ברוח.
אבל אתה רוצה עמוס עורך, אתה רוצה לדעות שלו, אתה לא רוצה אותו כאילו ש...
אני רוצה.
אתה מייצג.
תשובה, אבל
אתה לא רוצה...
אני חושב שלא רוצה אנשים שלו...
תורה כתורה. עובדה שהחייאת של רבי ישמעאל שואל אותו אם הוא יכול ללמוד שפה עברית, הוא לא שואל אותו אם הוא הולך לעבוד. הוא אמר לו, לא, אם תמצא זמן שהוא לא ביום ולא בלילה, אז תעשה את זה.
כי זה היה עולם הרוח שלנו.
ורבי
ישמעאל
שאל אותו גם.
מה שיאיר מביא כמשל, אני לא זה פתרון שלא נמצא בסוגיה, בסוגיה כזכה אישית. מה שיאיר אומר, גם החברה הכללית, החילונית, מכירה בזה, שחלק מהצרכים שלה זה רוח, וכדי שיהיה רוח לכל החברה, צריך לקיים אנשי רוח שיקדישו את עצמם למטרה הזאת. זה לא אומר שכל החברה עכשיו אנשי רוח, וכולם כותבים ספרים. הסלקציה שנעשית בחברה החילונית היא לרוב על בסיס כישורים, סליחה?
זה נראה לי למה, אגב זה נראה לי
קרואה
ביותר להסדר.
לא, מה רוצים
לתת? לא, לא. זה בדיוק האינטרס שלכם, עכשיו נורא לעשות...
לא, אבל זה על בסיס קישורים, זה על בסיס עניין, זה לא על בסיס, כאילו לא תהיה משפחה כזאת. וגם שם אני יכול לספר לכם שהיכולת של אנשים לקבל משרות ולהתקיים, זה קריאת ים סוף. קשה לתאר, אם מישהו פה רוצה להיכנס לקריירה אקדמית, שיהיה מודע מראש לכך שזה לא פשוט. אני יכול להגיד שהיום זה מגיע לרמות שאתה בוחר את נושא הדוקטורט, אתה לא כותב מה שמעניין אותך. אתה כותב על מה שאומרים לך שיש סיכוי שיהיה איזה משרה פנויה בתחום הזה, כי הפרופסור שהוא כרגע מומחה לתחום, אז הוא עוד 5 שנים יוצא לפנסיה או משהו כזה, לא יודע. זה נורא לא מסובך, כן? אבל אני אומר כפתרון לבעיה, אני חש שזה הפתרון הרצוי. מה שאני רוצה, אנחנו פשוט צריכים לסיים, זה עוד שתי אמירות מאוד קצרות. קודם כל, ודאי מוכר לכם, ואני לא אחיד בזה, שמה שרשבי כאן אומר, הוא בא לידי ביטוי ברשבי בעוד מקומות. זאת אומרת, זה דמות שלמה של רשבי, שכמו שאתה אומר, כתפיסת עולם שלמה, הוא גם חי כך בעצמו, שרשבי חי באמת בניתוק מהעולם הזה, הוא לא ראה ערך בפעילות בתוכו, בפיתוח שלו. עכשיו ששיא השיאים זה הרשבי במערה, שרק בהקשר של ברכות, בוא נזכיר לעצמנו מה רשבי אוכל. שמה זה? בורי פרי העץ, מה רשבי כנראה לא אוכל שם כל כך? דגן, לחם. מה שמדובר פה, הרי הדגן בניגוד לפירות, בוא נחזור בתוך מסכת ברכות, הפירות זה לאכול מידו של מקום, הרשב"י אומר הקדוש ברוך הוא נותן לי, נכון, הוא לא מבין אנשים שעוסקים בדגן, הוא לא מבין אותם, עד שמלמד אותו שם אותו יהודי איזה סוד גדול, זה מה שדיברנו קודם, הסוד הענק שהוא היכולת דרך חיי החומר לעבוד את השם, אבל זה משהו שרשב"י לא, הוא לא מבין אותו. והבאתי לכם איזה קטע בירושלמי, קטע מדהים לדעתי, שם הרשב"י אומר, לו היה עומד לפני הר סיני, ומה הוא היה מבקש? וכולנו הרי יש את המשאלה הקטנה שהיינו מבקשים ברגע מיוחד, שתי פיות, פה של דבר דברי תורה ופה של דברי חולין, כי רשב"י לא יודע את הסוד של קידוש החול, הוא לא מכיר את זה, הוא מכיר רק את הקודש. וזה דברים עתיקים, כן, הדברים מאוד עתיקים. ועל כולם אני רוצה לציין את המחילתא שהפניתי אליו, שם הרשב"י אומר שהאידיאל הוא להיות אוכלי מן. עכשיו אוכלי מן, אין לכם ניגוד גדול יותר ממנו לכל העולם של מסכת ברכות. מבחינה, אני מדבר כרגע רק מהפוקוס של מסכת ברכות, כי דיברנו פה המון בישיבה כמה מסכת ברכות היא האכילה הארץ ישראלית מול מצרים. אבל התורה גם מדברת בדברים חטא על מן. ואוכלי המן אין להם לא פירות העץ ולא פירות האדמה. אני יכול להציע שתעיינו קצת בגמרא ביומא, באגדתות שם שעוסקות במן, זה הלחמם של המלאכים, זה לא עליהם עיכול בכלל, זה כמו לקבל אינפוזיה. זה לקבל את צרכיך, אבל להיות בלי חוויית אכילה. ובירש, בזה העיקר, יהיה לי אינפוזיה, ועם התורה, כמו עם צרכי הביולוגיים, זה מספק אותי. והסוגיה כאן היא סוגיה שאיינתי מן בכמה הקשרים. מדברת על דגה מול המן, אומרת שאדם צריך להוציא את לחמו, ואני גם, היה לי דיבור עם רואי קצת, אפילו מה שקודם ביקרתם את רבה, את רבה שאומר להם רבנה, נטות אמינייכו, וכדאי להקשיב גם שזה אנטי מן האמירה הזאת, כי במן, כמה קיבלת? לאותו יום. לא חשבת על המחר. שחכם אומר לתלמידיו, חבר'ה, לתכנן את התקציב. תעבדו חודש כדי שיהיה לכם אחר כך. זה אמירה לא מנית. המן אומר, אין תכנונים, אין מחר. אני, יש לי מספיק לכל יום, אני רץ ללמוד תורה. יש משהו רשבי באמירה. היום יש לי ארוחת צהריים, בסדר, אני עכשיו רץ ללמוד. מחר לא יהיה, אז מחר אני עכשיו אכל לי אוכל. מישהו שפונה לאנשים ואומר, חבר'ה, בתשרי וניסן לא באים לבית המדרש, בין הזמנים, כן? אבל למה? לא כדי לעשות טיולים, אלא כדי לעבוד. זאת אמירה כבר לא מנית, זאת אמירה שמבינה שהאדם צריך להוציא את לחמו מהארץ. יש החקלאות עובדת בעונות, אבל זה מה שכתוב פה. כל זה קשה לתרגם במציאות ימינו, כי עברנו לסחירים שעובדים יומיות. אבל חקלאות שעובדת בעונות, יש פה אמירות שהן בעצם באות ואומרות, אני אומר, לא מן. אלא דגן, והדגן יכול להיות שלך אם אתה זוכר מי נתן לך את הדגן.
המציאות של לפני החטא במובן מסוים. שהיא פוגשת המציאות בעומק שלה והיא מתעסקת עם העכשיו במובן העמוק שלו. זה אני מאוד מבין. זו נקודה שהיא מאוד מהותית, כי זה אנשים שלא פוגשים את המציאות בתור מרדף אחרי הכלכלה ואיך אני מסיים את החודש, אלא זה אנשים שפוגשים את המציאות בתוך הכאן ועכשיו לרובד יותר עמוק. זה אני מוכן לכמה.
משפט אחרון על הדורות הראשונים והאחרונים, ממש משפט אחד, בזה נסיים ומחר נתחיל חוץ מן היין, בסדר? יש פה שתי מאמרות שמתארות את ירידת הדורות. ראיתם קשר בין שתי אמירות? כלומר, זה ירידה שיש לה שורש משותף, או זה במקרה, ירדו בזה, ירדו בזה. וגם פה, האם הירידה הזאת קשורה לתוכן של הפרק, או שהוא היות והביאו קודם את בואו נמשיך.
דיברנו על המעשר.
אז אני חושב שיש פה דברים מאוד מאוד פשוטים וברורים, נכון? דיברנו על המעשר. מה עומד בשורש המתח, ופה אריאל, זו השאלה שלך. האם מה לעשות קבע ומה לעשות הרי? אני יכול להגיד דבר מאוד מאוד פשוט. מי שעושה מלאכתו קבע ותורתו הרי, קודם דיברתי נגד אוכלי המן כמודל לדורות, אבל מי שעושה מלאכתו קבע ותורתו הרי, מה עומד בשורש הרוחני של התנהגות כזאת? שאם אני רוצה שיהיה לי דגן, אז מה אני צריך לעשות? לעבוד, כמה שיותר עבודה יותר טוב. ומה שבעצם הממר שלו אומרת הוא, שמי שחושב שיותר עבודה בהכרח ייתן יותר יציבות כלכלית, הוא מבולבל. כי יש לי איתך ויכוחים על זה כבר כל החורף. דווקא מי שעושה תורתו קבע, ומלאכתו הרי, הוא דואג לעצמו, הוא כן עובד, זה לא שהוא לא עובד. אבל אם הוא יודע את הקישור לאלוקות, אז גם יהיה לו. זה אותו דבר עם המעשרות. ומה קורה למי שמתחכם לעולם המעשרות? עולם המעשרות, דיברנו עליו הרבה בשבועיים האחרונים. עולם המעשרות הוא ההפנמה של ממי בא השפע. והיכולת שלי לתת, הוא כבר יוצא נגד המחשבה שכמה, איך יהיה לי אם אני אצבור כמה שיותר, היכולת לתת. ולכן מי שמתחכם לעולם המעשרות, הוא רואה במייסר איזה דין שצריך לעקוף אותו, הוא לא מפנים את הרעיון הזה. והאמת היא שהמפתח לברכת השם, כל המפתח להצלחה בחיים, הוא לא כאמור בלא לעסוק ולא לעבוד, אלא המפתח הוא בהפנמה הנכונה של הרעיות, שמי הדגן, שזה הדגן שלו, שנותן לנו. תעבוד.
הדגל של תורה ועבודה